נלחמת על דעתה. כתבתו של צח יוקד, ניו יורק. הקריינית יפעת ניב ברק. הוקלט על ידי הספרייה המרכזית לעברים ולבעלי לקויות קריאה. עריכה טכנית, אלעד לוין. בנאום מצב האומה השנתי שנשא טראמפ בפברואר 2019, התייחס הנשיא האמריקאי היוצא לפלישת הכוחות האמריקאים לחופי נורמנדי שבצרפת ביוני 1944. כל מה שהשגנו מאז, הניצחון שלנו על הקומוניזם, הזינוק הגדול במדע ובטכנולוגיה, ההתקדמות הגדולה שלנו לעבר צדק ושוויון, כל זה התאפשר תודות לדם, לדמעות, לאומץ ולחזון של האמריקאים שבאו לפנינו. פרופסור מרגרט מקמילן אינה מתומכותיו של טראמפ, אבל בספרה החדש War, How Conflict Shaped Us, מלחמה, איך הקונפליקטים עיצבו אותנו, היא מצטטת את דבריו כדי להדגיש את האופן החיובי שבו היא רואה את המלחמה ככלי לפיתוח חברתי ופוליטי. מקמילן היא בוודאי לא הראשונה לדבר על ההשפעה המכרעת של המלחמה בעיצוב העולם המודרני. אחרי הכל, אף היסטוריון רציני לא התיימר להבין את מצבה הנוכחי של אירופה במנותק מניתוח ההשלכות של מלחמת העולם השנייה. באותו אופן יהיה זה לא רציני לנסות להבין את התפרקותם של ברית המועצות והגוש הקומוניסטי בנותק מעשרות שנים של מלחמה קרה מול ארצות הברית. אלא שפרופסור מקמילן לא מדברת רק על התפרקותן של מעצמות, הקמתן של מדינות חדשות, נדידת עמים ונפילת משטרים. כל כך הרבה מההתפתחויות המדעיות והטכנולוגיות שלנו, כמו למשל המצאת מנוע הסילון, הטרנזיסטור והמחשב, הן תוצר של צורך בזמן מלחמה, היא כותבת בספרה. היא גם נותנת את הדוגמה של התרופה האנטיביוטית הראשונה, הפניצילין, שפותחה אומנם כבר ב-1928 על ידי המדען הסקוטי אלכסנדר פלמינג, אך במשך עשרות שנים כמעט שלא הייתה בשימוש, עד לייצורה המוני במלחמת העולם השנייה. את מתארת בהרחבה את התרומה המכרעת שהייתה למלחמות על פיתוחים מדעיים וטכנולוגיים, אבל הקפיצה הגדולה בטכנולוגיה התרחשה במדינות המערביות בעשרות השנים האחרונות, שהתאפיינו בשלום יחסי וללא מלחמות גדולות. זה נכון, אבל הרבה מאותה טכנולוגיה היא תוצר של ההכנות לקראת המלחמה. הרבה מהטכנולוגיה שקיימת היום בעמק הסיליקון היא תוצר של ההשקעה הגדולה של ארצות הברית באקדמיה ובמחקר במלחמה הקרה. בזמן המלחמה הקרה, ארצות הברית השקיעה סכומי כסף אדירים במחקר ובפיתוח, וזה עזר ליצור את הבסיס להצלחה הגדולה של עמק הסיליקון. בכלל, אני חושבת שברגע שמדינה ניצבת בפני קטסטרופה גדולה, היא נוטה לבזבז משאבים אדירים בהרבה מאשר בזמן שלום. המלחמה אפוא בעיניה של מקמילן היא מצד אחד מקור להרס ולחורבן, ומצד שני קטליזטור לקדמה טכנולוגית ולפיתוחים מדעיים. גורם המוות של עשרות מיליוני בני אדם לאורך המאה ה-20 לבדה, ובאותו זמן ממש מקור הפיתוח של תרופות חשובות מצילות חיים. מיצגה המובהק של תפיסת מועדון הגברים הסגור, המנציחה אי שוויון מגדרי ובמקביל זרז להענקת שוויון זכויות לנשים. תוצר של רדיפת כוח ושיגעון גדלות של מנהיגים כוחניים בעלי תפיסת עולם טוטליטרית, ומצד שני מעצב את החברה האזרחית הדמוקרטית בעולם המערבי. רע הכרחי שעיצב את המדע והאומנות כשם שעיצב את גבולות המדינה המודרנית. מלחמה היא לא סטייה או חריגה ממצב של שלום, היא כותבת כבר בפתח ספרה. אם אנחנו רוצים להבין את העולם שבו אנחנו חיים ואיך הגענו לאן שהגענו, אסור לנו להתעלם מהמלחמות ומההשפעה שהייתה להן על ההתפתחות שלנו כחברה, היא מוסיפה. מקמילן, בת ה-76, היא אחת ההיסטוריוניות החשובות של התקופה, וספרה נבחר על ידי הניו יורק טיימס לאחד מעשרת הספרים הטובים ביותר של השנה. ילידת טורונטו ובת למשפחת מהגרים בריטית. נינתו של ראש ממשלת בריטניה לשעבר, דייוויד לויד ג'ורג', 1916 עד 1922. במשך קרוב ל-30 שנה שימשה פרופסור להיסטוריה באוניברסיטת ריירסון שבטורונטו, כולל 5 שנים כראשת חוג, ובאותו זמן עבדה במשך שנים כחוקרת וכמרצה באוניברסיטת אוקספורד. היא פרסמה עשרות מאמרים וספרי היסטוריה, כולל המלחמה ששמה קץ לשלום, שעסק במלחמת העולם הראשונה, ויצא בהוצאת עם עובד ב-2014. לאחרונה, היא מספרת, פרשה מהאקדמיה כמעט באופן מוחלט, לטובת התמקדות בכתיבה. בספרה היא מסבירה כיצד השפיעה המלחמה בין היתר על קידום מעמד הנשים. אחת הסיבות העיקריות למניעת זכות הצבעה מנשים הייתה התפיסה שלפי הנשים לא מסוגלות לקבל החלטות חשובות, ואין להן יכולת לבצע את המשימות שגברים מבצעים. היא כותבת בהקשר של התיקון הבריטי מ-1918 שאפשר לנשים להצביע בבחירות. אלא שבמלחמת העולם הראשונה היא מוסיפה, כשגברים היו במלחמה, לא מעט מהעבודות שנחשבות לגבריות באופן מסורתי נפלו על כתפיהן של נשים. והתברר שהן היו מסוגלות לבצע את העבודות האלה. למשל, לנהוג בטרקטורים, לעבוד במפעלים ולנהל משרדים. כתוצאה מכך, ההתנגדות לאפשר לנשים להצביע התמסמסה מאליה. באופן דומה, מדינת הרווחה ותוכניות הסעד הממשלתיות זכו לתנופה גדולה לאחר מלחמת העולם השנייה, ואילו במלחמה הקרה, כפי שהיא כותבת, היו אלה הנשיאים האמריקאים שהבינו שהם חייבים להעניק שוויון זכויות לאפרו-אמריקאים. לא בהכרח מפני שהאמינו בצדקת המאבק, כמו בגלל הקושי להציג את ארצות הברית כחברה עדיפה על זו של ברית המועצות, בזמן שאין בה שוויון. את מתארת בספר את ההשפעה הגדולה שהייתה למהפכה הצרפתית על מערכת היחסים בין המדינה לתושביה. אבל המהפכה עצמה הייתה תוצר של משבר כלכלי ודיכוי המונים, ולאו דווקא מלחמה. זה נכון שלא כל המהפכות הן תוצר של מלחמה, אבל אפשר לומר שהקשיים הכלכליים של צרפת נבעו במידה רבה כתוצאה מהקושי לשלם עבור המלחמות שלה. צרפת הייתה כנראה המדינה העשירה ביותר באירופה, אבל היא יצאה למלחמות יקרות מאוד שהובילו אותה לפשיטת רגל ב-1780. מלחמת שבע השנים עם בריטניה, 1756 עד 1763, היא דוגמה מצוינת לכך. הבריטים היו הרבה יותר יעילים במיסוי שלהם, ולכן גם המערכת הכלכלית שלהם הייתה הרבה יותר חזקה, בניגוד לזו של צרפת. זה נכון שהמהפכה הצרפתית היא לא תוצר ישיר של מלחמה, אבל המלחמה בהחלט תרמה למהפכה הצרפתית. בחלק אחר בספר מתארת מקמילן את ההשפעה המכרעת שהייתה למלחמות על עיצוב תפיסת המדינה המודרנית, מהבירוקרטיה השלטונית דרך מערכת הבריאות הציבורית, ארוחות החינם בבתי הספר, פיתוח אמצעי התחבורה ומערך מסילות הרכבת, שיטת מפקד האוכלוסין, עיצוב מערכת המשפט ועוד. המלחמה היא הפעילות האנושית המאורגנת ביותר, וכתוצאה מכך היא הולידה וזרזה תהליכי ארגון נוספים של החברה, היא מסבירה. בהקשר זה מצטטת מקמילן את הסוציולוג וההיסטוריון האמריקאי צ'רלס טילי, שאמר כי המלחמה יוצרת מדינה והמדינה יוצרת מלחמה. ומסבירה כי התגוננות מפני מלחמה עתידית דורשת מהמדינה התארגנות. יכולת לשנע את הלוחמים, לדעת כמה לוחמים היא יכולה לגייס ואיפה כל אחד נמצא. ביטוי לאותה התארגנות הוא שיטת מפקד האוכלוסין המקובלת כיום בכל מדינה מודרנית. המפקד שמקורו כפי שהיא מסבירה בימי השלטון המלוכני ברומא במאה השישית לפני הספירה. אם בעבר הלוחמים סיפקו את האוכל וכלי הנשק בעצמם, מרגע שהצבא גדל היה צורך לדעת כמה לוחמים יש, מאיפה הם מגיעים, איך לשנע אותם באוניות, כמה חיות לצוד וכמה תחמושת ואוכל לספק להם. כך למשל, כפי שהיא כותבת בספר, בקרב קנאי בשנת 216 לפני הספירה, בין חיילי הרפובליקה הרומית לצבאו של חניבל, נדרשה הספקה של 100 טון חיטה ביום לכי 80 אלף חיילים רומים שהשתתפו בקרבות. כמעט 2000 שנה לאחר מכן, כפי שהיא כותבת בספר, פותח מערך הרכבות מתוך ניסיון של המדינה לשנע במהירות וביעילות לוחמים במקרה של התקוממות פנימית או מתקפה חיצונית. ואילו מלחמת הבורים השנייה בין האימפריה הבריטית לרפובליקות הבוריות בדרום אפריקה בשנים 1899 עד 1902 הולידה את מפעלי ההזנה בבתי הספר הציבוריים בחלקים גדולים של ממלכה הבריטית. בממשל ובצבא הבריטי נדהמו לגלות בזמן המלחמה שאחד מכל 3 מתנדבים לצבא נפסל על רקע חוסר התאמה, מה שהוליד תוכניות לשיפור בריאות הציבור ובכלל זה מתן ארוחות חינם בבתי הספר באזורי מצוקה, היא כותבת. ויש גם דוגמאות איזוטריות בהרבה, כמו למשל שעות הפתיחה והסגירה של הברים המפורסמים ברחבי אנגליה. כשהייתי סטודנטית בבריטניה של שנות ה-60, אף פעם לא הבנתי למה כל הפאבים נסגרו בשעות הצהריים. היא כותבת בספר ומסבירה כיצד הכל התחיל ב-1915, במלחמת העולם הראשונה, כשהרשויות רצו לוודא שעובדי המפעלים לא ישתו יותר מדי ויעדרו מהעבודה. את מתארת את הפיתוח המואץ של תשתיות, מסילות רכבת וכבישים מהירים כתוצאה מהמלחמות וההירחות אליהן. אבל הטענה שנשמעת לא פעם בישראל ובמדינות אחרות היא שההשקעה הכספית בצבא ובביטחון בעל חשבון ההשקעה בתשתיות אזרחיות. אפשר לטעון שהיינו במצב הרבה יותר טוב אם היינו משקיעים בשיפור המערכות האזרחיות במקום בביטחון. אבל בפועל אנחנו נוטים שלא להשקיע בתשתיות אזרחיות, אלא אם כן אנחנו נאלצים לעשות את זה. אני נדהמת למשל מהאופן שבו ממשלות מוכנות להשקיע כעת סכומים אדירים בהתמודדות עם מגפת הקורונה, כמו למשל במתן תמריצים לכלכלה וסיוע למחוסרי דיור, אבל הן לא היו מוכנות להשקיע סכומים כאלה לפני שנה. העניין הוא שאנחנו מגיבים לקטסטרופה, אבל אנחנו לא טובים בניהול כספים במצבי שלום. הטוענת שתוכניות הסעד הממשלתיות הן תוצר של המלחמה. יש מי שיתנו מנגד כי הסוציאליזם והחברה השוויונית צמחו באירופה בשלהי המאה ה-19 ללא קשר למלחמה כלשהי. רעיונות השוויון היו קיימים אמנם, אבל הסיבה שממשלת בריטניה החליטה ליישם אותם במסגרת מפעל ההזנה בבתי הספר, הייתה המצב הבריאותי הירוד של המגויסים במלחמת הבורים השנייה, וחשש שהדבר יפגע במוכנות למלחמה. גם מדיניות הרווחה בבריטניה, עשרות שנים לאחר מכן, באה כתוצאה משתי מלחמות העולם, ובעיקר מלחמת העולם השנייה. כשהממשל הבין שצריך לבנות חברה חדשה, ושמגיע לאזרחים הבריטים תגמול על המאמץ המלחמתי שלהם. מקמילן, שמתארת בהרחבה את יתרונות המלחמה, מתייחסת גם לאופן שבו זו שרתה לאורך השנים את מנהיגי המדינות, שראו בה לא רק מנוע צמיחה, אלא גם סוג של מקדם גאווה לאומית ולכידות חברתית. כך, למשל, היא מצטטת את שליטה המיתולוגי של סין, מאו צ'דונג, שאמר כי מלחמה מהפכנית היא נוגדן רעלים שלא רק מחסל את רע לאויב, אלא גם מטהר אותנו מהזוהמה של עצמנו. דברים ברוח דומה, כפי שהיא מביאה בספר, מיוחסים למשורר גרמני שטפן גיאורגה, שתיאר את שנות השלום באירופה שלפני מלחמת העולם הראשונה, כשנים פחדניות של שטויות וטריוויאליות. הנשיא ג'ורג' בוש הבן, כפי שהיא כותבת בספרה, תיאר ברעיון שהעניק ב-2006 את המלחמה כלא פחות ממקור לגאווה לאומית. המלחמה היא דבר נורא, אבל מצד שני היא נוגעת בגרעין הזהות של האמריקאים שמתנדבים לצאת לשדה הקרב כדי להגן על הנשמות שלהם. נדמה שהמלחמה והאיום מפניה מסייעים למנהיגים להסיט את דעת הקהל מהכשלים במדיניות הפנים. כפי שלא פעם מתיחים בראש הממשלה בנימין נתניהו, שמדבר בכל הזדמנות על הסכנה הגדולה באיום האיראני ובארגוני הטרור. מציאת אויב משותף היא טקטיקה יעילה מאוד עבור הרבה מנהיגים במדינות דמוקרטיות ולא דמוקרטיות, כאמצעי להסחת דעת מבעיות פנים. אני יודעת שנתניהו ניצב בפני מחאה פנימית גדולה, ולכן נוטה להשתמש באויבים החיצוניים של ישראל כהסחת דעת מהבעיות בבית. אותו הדבר במקרה של טראמפ, שנוטה תמיד להאשים אנשים אחרים. מאז תחילת הכהונה שלו, הדבר היחיד שהוא היה עקבי לגביו, היה נטייה להתמקד כל הזמן בסין. כשגם ההתעקשות לקרוא לקורונה הווירוס הסיני, היא עוד ניסיון להסיח את הדעת מהכישלון של ארצות הברית וההתמודדות עם הווירוס. אפרופו נתניהו וטראמפ, איך את מסבירה את העלייה של מנהיגים ימנים בשנים האחרונות? לא רק בישראל ובארצות הברית, אלא גם, למשל, במקרה של בולסונרו בברזיל, או אורבן בהונגריה. בכל המקרים האלה מדובר במנהיגים פופוליסטים שיודעים לתעל בהצלחה את הפחדים והתרעומת של המצביעים שלהם. כמו במקרה של טראמפ, שידע לרכוב על הפחד של המצביעים הלבנים מפני אובדן המעמד שלהם, מנהיגים פופוליסטים נוטים להציע למצביעים שלהם פתרונות קלים, ומבטיחים שאם הם רק יצביעו עבורם, אז הכל יהיה בסדר והם כבר ידעו איך לטפל בבעיות. יש משהו נכון בטענה של נתניהו שלישראל יש אויבים חיצוניים, אבל במידה רבה מדובר בטקטיקה שבה הוא מציב את עצמו כאדם היחיד שיכול להציל את ישראל. אני חושבת שסיבה נוספת מאחורי ההצלחה של נתניהו היא היכולת שלו לפנות למצביעים דתיים. זאת, אף על פי שהוא בעצמו לא אדם דתי, ומהבחינה הזאת הוא דומה לטראמפ ולאורבן, שמבטיח לשקם את מעמדה של הונגריה כמדינה נוצרית דתית, אף על פי שהוא בעצמו לא דתי. מקמילן נוגעת בספרה בהרחבה גם בשאלת הגיוס לצבא, והנסיבות שגורמות לצעירים מכל העולם לסכן את חייהם עבור המדינה. הרעיון שהמלחמה היא לא רק דבר טבעי, אלא חיובי לחברה, סוג מבחן לבני האדם ולמדינה עצמה, הוא רעיון בעל היסטוריה ארוכה, היא כותבת. בחלק מהחברות היא מוסיפה, הגברים, ובחלק מהמקרים גם הנשים, גדלים בצל ההבנה כי המלחמה היא אחד הדברים הנעלים ביותר שאתה יכול לעשות. כל זה, היא מוסיפה, מוביל גברים רבים לפנות לגיוס לצבא כסוג של מבחן אופי לאומץ ליבם. בהקשר זה היא מביאה ציטוט מפי המדינאי והמצביע האתונאי בין המאה החמישית לפני הספירה, פריקלס, שאמר כי הגברים שבאמת ובכנות ניתן להגדירם כאמיצים, הם אלה שיודעים היטב את משמעות מה שמתוק בחיים ואת מה שנורא, ולאחר מכן יוצאים ללא פחד לפגוש את מה שעתיד לבוא. במקביל, כפי שהיא מדגישה, יש את אלה שמתגייסים לצבא משיקולים פרקטיים של תועלת אישית, כשהדוגמה המובהקת ביותר היא צבא ארצות הברית. עוני היה ועודנו התמריץ העיקרי לגיוס לצבא, היא כותבת בספרה. היום הצבא האמריקאי מגייס את עיקר לוחמיו באזורי עוני עירוניים וחקלאיים. זה לא מקרי שכל כך הרבה שכירי חרב בימי הראשונים של אירופה המודרנית הגיעו מחלקי העניים ביותר, כמו סקוטלנד, שווייץ או אירלנד. השירות הצבאי העניק להם תשלום מסודר, אוכל והזדמנות לעזור לעצמם בין אם באוכל ובין אם נשים. בישראל יש התנגדות לביטול גיוס החובה והפיכת הצבא לצבא מקצועי, גם מתוך החשש שרוב המגויסים יגיעו מהשכבות החלשות. אני חושבת שמדובר במקור לדאגה וגם אמריקאים מבינים את זה. גיוס חובה היה מאוד לא פופולרי בעקבות מלחמת וייטנאם, ולכן עם תום המלחמה הרבה אנשים תמכו בביטול שלו. זה מוביל למצב שבו יש לך היום צבא שנשען על כוח קטן, שמגיע בעיקר מאזורים חקלאיים. הרבה חיילים שחורים והיספנים שרואים בשירות הצבאי אמצעי למוביליות חברתית. הסכנה הגדולה בכך היא שזה יוצר מציאות של נתק שבה הצבא ולוחמיו חשים שהם לא מייצגים את החברה כולה. אפשר להסיק מכך שאת תומכת בגיוס חובה לצבא, כפי שנהוג בישראל? אני חושבת שמה שנחוץ הוא סוג של שירות כלשהו. זה לא חייב להיות גיוס לצבא. אבל כן הייתי תומכת בשירות התנדבותי למשך שנתיים לפני האוניברסיטה, בעיקר מפני שאני מסכימה עם הטענה ששירות כזה יכול להוות גורם מאחד בחברה. הזדמנות לחבר ביחד צעירים שמגיעים משכבות חברתיות שונות, שעובדים זה לצד זה באופן שיכול לתרום לחברה. את מצטטת בספרך את הנשיא טראמפ, ואני תוהה אם את שותפה לתחושה שלפיה הוא קירב את ארצות הברית לפתחה של מלחמה קרה, חדשה, מול סין. אני לא חושבת שאפשר לתאר זאת בשלב הזה כמלחמה. נכון שמבחינות מסוימות קיים דמיון למלחמה הקרה, אבל מהרבה בחינות זה שונה. ההבדל העיקרי, כפי שאני רואה את זה, הם קשרי הסחר הענפים וההשקעות האדירות שמתקיימות בין ארצות הברית לסין, ושלא היו קיימות בשנות המלחמה הקרה עם ברית המועצות. בהחלט קיימת תחרות בין ארצות הברית לסין, במישור האסטרטגי, ברמת הפיתוחים הצבאיים, אבל זו תחרות, עדיין לא מלחמה. נלחמת על דעתה. כתבתו של צח יוקד, ניו יורק. הקריינית, יפעת ניב ברק. הוקלט על ידי הספרייה המרכזית לעברים ולבעלי לקויות קריאה. עריכה טכנית, אלעד לוין.